شدی سری روز خوشاشوی آوازو فادتی به یونی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי ערב ראש השנה תש"פ, יום ראשון בשבוע כ"ט באלול תשע"ט, מסכת מעילה, דפים י"ב, י"ג וי"ד. הדף היומי היום הוא דף י"ב במסכת מעילה, ודפים י"ג וי"ד הם שני הדפים לשני ימי ראש השנה תש"פ הבאים עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ערב ראש השנה תשע"ט, היום החמישי לבריאת העולם בו נבראו שרצי המים והתנינים וכל עוף כנף למיניהו. ערב ראש השנה תש"פ, כותב הרמב״ם במורה נבוכים, ראש השנה יום אחד כי הוא יום תשובה והערה לבני אדם מתרדמתם, ולפיכך תוקים בו בשופר כמו שביארנו במשנה תורה, וכאילו הוא הצעה ופתיחה ליום הצום, כפי שהנחה רואה מפורסם במסורת האומה, מרציפות עשרת ימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים. בראש השנה 82 ברכות, 75 של יום טוב, שהחיינו של קידוש, שניים של סימנים, שניים של שופר ושניים נוספות בספילת מוסף. וצריך להתחייב ולהשלים עוד 18 ברכות, ואפשר על ידי שמיעת ברכות של העליות לתורה וההפטרות. בית דראש השנה לספרדים רק 81 ברכות, כי נחסרה ברכת שהחיינו של השופר. לאשכנזים 82 כולל שהחיינו של השופר. לאלו שלא אוכלים סימנים בליל בית של ראש השנה, נחסרות בית ברכות. כך מסופר בנביא נחמיה פרק ח' פסוק ב', לאחר שעם ישראל שבו מגלות בבל ולא קיימו כראוי את מצוות השם, ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי, ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה וכפתחו עמדו כל העם, ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול, ויענו כל העם אמן אמן במעל ידיהם, ויקודו וישתחו להשם אפיים ארצה. והלוויים מבינים את העם לתורה והעם הלומדם, ויקראו בספר בתורת האלוקים מפורש ושום שכל, ויבינו במקרא, ויאמר נחמיה הוא התרשתה, ועזרא הכהן הסופר והלוויים המבינים את העם לכל העם. היום קדוש הוא להשם אלוקיכם. ורשי אומר כי ראש השנה הוא, אל תתבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. אומר רשי, מפני שלא קיימו התורה כראוי. ויאמר להם, לכו יכלו משמנים ושתו ממתקים, ושילחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חטבת השם היא מעוזכם. והלוויים מחשים לכל העם למור, הסו, כי היום קדוש ואל תעצבו, והלכו כל העם לאכול ולשתות ולשלוח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, זה סימן לבניך, כשם שעמדת לפני בדין היום הזה, ויצאת בדימוס, גזר דין של חסד, ככה תדין בניך, לעמוד לפני בדין ביום הזה ויוצאים לפני בדימוס. כך המדרש בויקרא רבה. בכל מוספין כתיב ויקרבתם, וכאן כתיב ועשיתם אישה. הכיצד? אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, מעלה אני עליכם היום כאילו נעשיתם לפני, כאילו היום בראתי אתכם בריאה חדשה. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, כאמור במסכת ראש השנה דף י', כותב המהרש"א, ולכן נקרא ראש השנה יום הזיכרון, דבו ביום הזיכרון כל המעשים בא לטוב ולרע. ואילו אנשים שהיו עקרות מצד טבעם ומזלם, עלה זיכרונם לטובה בראש השנה, לשנות טבעם ומערכה שלהם. והדברים עולים בקנה אחד עם האמור לאל, כאילו היום בראתי אתכם בריאה חדשה, כי ראש השנה כל מהותו הוא יום של התחדשות, ובו יכול האדם ליצור יש מאין ולשנות ולשפר כל טבע ומערכה. ובאמת, שאף על פי שצריך לבקש רחמים על חיים ופרנסה וכל הנצרך לנו, אבל צריך לדעת שמתוך גודל וקדושת הימים, אפשר לפעול בשמיים בימים אלו ישועות לנצח שלא ייפסק ממנו לעד ולעולמי עולמים. וחייבים להתכונן לזה ולנצלם כראוי שלא להפסיד מתנת שמיים זו, חס וחלילה. החכם עיניו בראשו, רמז על ראש השנה, כמו שיש ראש בנפש והוא משגיח על כל הגוף והנשמה ועיקר ראיות העין, והחכם מבין שכל השנה תלויה בראש השנה. כותב הרב אליהו דסלר זצ"ל במכתב מאליהו, וכיוון שההתעוררות של ראש השנה גדולה כל כך, גם השינוי שפועל באדם גדול מאוד. יעשה תשובה, יתעלה בימים הללו למדרגה גבוהה, והיה אם לא יעשה תשובה, יחזק עליו טמטום הלב הרבה יותר ממה שהיה כבר. כך חל דין ראש השנה על האדם. ובדרך כלל שוב לא תזדמן לו בשנה ההתעוררות כבראש השנה. ערב ראש השנה תשפ"א, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, בשמחה ובטוב לבב, נושאים אנו את תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. יאללה עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי, בערב שבת קודש פרשת ניצבים, השבת האחרונה של שנת תשע"ט, אז למדנו את דפים י' וי' א' במסכת מעילה. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות והתשובות. שאלה ראשונה על דף י' הייתה, הנהנה מהימורי קודשים קלים לאחר שמשלה בהם אש, מה הדין ומה החידוש בזה? והתשובה פטור ממעילה לפי שכבר נעשית מצוותם. והתחדש שאין אומרים שעוד יש בהם מצווה להופכם בצינורה כדי שיתקלו לגמרי. שאלה שנייה, אם נהנה מהחטאת ובא לשלם אחר שכבר קרבה, האם צריך להפריש דמי מעילתו? לתוספות צריך להפריש ויוליך לים המלח, ולמפרש אין מפריש כלל, כיוון שהולך לאיבוד. שאלה שלישית, האם יש בקומץ ולבונה פיגול ומדוע, והתשובה אין בהם פיגול משום שאין להם עתירים? שאלה רביעית, באילו דברים חמור פיגול מטומאה והתשובה שחייב עליו בידיעה אחת, וקורבנו קבוע ולא הותר מחללו? שאלה חמישית, מה נלמד מהפסוק ותומתו עליו ונחרטה והתשובה, לרבות שיש חיוב משום תומה גם בדברים שאין להם עתירים? שאלה שישית, כיצד מתיישב מה שכתוב אשר יקרב ומצד שני כתוב אשר יקדישו? התשובה מלמד שבכל דבר שיש לו מתירים אינו חייב עד שיקריבו מתיריו, ובכל דבר שאין לו מתירים אינו חייב עד שיקדש בכלי. שאלה שביעית, חטאת שעברה שנתה או שיש בה מום ועוד לא נתכפר באחרת, מה דינן? והתשובה, זו שיש בה מום תימחר, זו שעברה שנתה תרעה ותימחר ויביא בדמיה אחרת. שאלה שמינית, המפריש מעות לנזירותו ומת וישיר מעות סתומים, מה דינם ומדוע? והתשובה, יפלו לנדבה ואף שמעורבים בהם דמי חטאת שהולכים לאיבוד, זוהי הלכה למשה מסיני. שאלה תשיעית, מדוע נזיר שמת והניח דמי שלמים, השלמים שמביאים בהם אינם טעונים לחם? התשובה, משום שנאמר בלחם על כפי הנזיר וכאן אין נזיר. והשאלה האחרונה, מדוע אדם קל בתחילתו וחמור בסופו? והתשובה, אדם בתחילתו אין מועלים בו, ולאחר שיצא לנחל קדרון מועלים בו מדרבנן. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות על אשר למדנו בשיעור דפינו היומי בערב שבת קודש פרשת ניצבים, השבת החותמת את שנת תשע"ט. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע כ"ט באלול תשע"ט, ערב ראש השנה תשפ"א, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בשלושת הדפים בימים הבאים עלינו לטובה. דף י' ב' להיום, ודפים י' ג' וי' ד' לשני ימי ראש השנה תשפ"א. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, בעזרת השם ובישועתו, בדף י' א' עמוד ב'. מן המשנה המצויה ארבע שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים דישון מזבח הפנימי והמנורה, לא נהנין ולא מועלין. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה מבארת את דיני המעילה בדשן של המזבח הפנימי והמנורה. אומרת המשנה בדף י' א' עמוד ב', דישון מזבח הפנימי, הדשן שנותר מהכתרת הקטורת על גבי המזבח הפנימי, ודשן המנורה שנותר מהדלקת הנרות קודם שיניחם בצד מזבח החיצון, במקום שמניחים את תרומת הדשן. בכל יום קודם שחיטת קורבן תמיד של שחר מדשנים את המזבח הפנימי והמנורה, כהן אחד אוסף את הדשן שנותר מהכתרת הקטורת מעל המזבח הפנימי, וכהן אחד מסיר מן המנורה את הפתילות והשמן שנותרו מהדלקת הנרות של אתמול, כאמור במסכת תמיד דף למד עמוד ב', ומניחים את דשן המזבח הפנימי והמנורה בצד מזרח של הכבש סמוך לו שלושה טפחים, במקום ששם היו מניחים את תרומת הדשן של המזבח החיצון, ולשם היו משליחים את מורת עולת האופן הוצאתה. אז דישון מזבח הפנימי והמנורה, הדין הוא שלא נהנים מהם ולא מועלים, אין בהם חיוב קורבן מעילה. משום שבדישון מזבח הפנימי והמנורה אין פסוק המלמדנו שיש בהם איסור מעילה, כמו שנאמר בתרומת הדשן של המזבח החיצון ושמו אצל המזבח, שמלמדנו שטעון גניזה ויש בו איסור מעילה. כמבואר לאל בתחילת העמוד. אומרת המשנה המקדיש דישון בתחילה מועלין בה, כלומר, לאחר שהניח את דשן מזבח הפנימי והמנורה בצד הכבש של המזבח החיצון במקום שמונחת תרומת הדשן, יש בו איסור מעילה משום שבוודאי נתערב בו מתרומת הדשן של המזבח החיצון המונח שם, שהיה שם תחילה, כי זמנה של תרומת הדשן קודם לזמנו של דישון המזבח הפנימי והמנורה. ולכן תמיד כשהיה נותן את דישון המזבח הפנימי והמנורה במקומה בצד הכבש, כבר הייתה שם תרומת הדשן, ובו יש איסור מעילה. וערת המשנה דין מעילה באופות שאינם בזמנם הראוי להקריבם. תורים קטנים שעדיין לא הגיע זמנם, שעדיין לא הצהיבו כנפיהם שיקדישם לקורבן העוף, ובני יונה גדולים שכבר עבר זמנן שהתחילו הנוצות שסביב צברם להצעיב, והתורים קשירים לקורבן העוף רק אשר הם גדולים, וזמן זה מי שיזהיבו, כלומר שיהיו כנפיהם גדולים ומזיבים כזהב, ובני יונה קשירים לקורבן העוף רק אשר הם קטנים, עד הזמן שיצעיבו, כלומר שהכנפיים שסביבו צברם יתחילו להצעיב, כפי שלמדנו במסכת חולין דף ב' עמוד ב', הוא הקדיש אותם לקורבן העוף והוא הדין מקדישם ואחר כך עבר זמנם. דינם שלא נהנין, אסורים בהנאה ולא מועלין, אבל אין בהם איסור מעילה. שכיוון שאינם ראויים לקורבן, אינם נחשבים קודשי השם, האמורים בעניין קורבן מעילה ואין בהם איסור מעילה. ולדעת התוספות בדיבור המתחיל תורים, אפילו מדרבנן אין בהם איסור מעילה. במשנה לקמן בדף י' ב' עמוד א' נלמד שרבי שמעון חולק על התנה של משנתנו. זו המשנה שלנו בדף י' א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את מקור הדין השני במשנה ושואלת, בישלמה מובן הדבר לגבי מזבח החיצון שיש איסור מעילה בתרומת הדשן שלו, משום דכתיב בנאמר בעניינו והרים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה על המזבח, ושמו עץ על המזבח, למדנו מהמילה ושמו, שטעון גניזה, והטעם שטעון גניזה, והיה נבלה במקומו כדי שלא ימעלו בו, אל המזבח הפנימי מנהלן, מיכן למדנו שמניח את הדשן שלו במקום שמניח את תרומת הדשן, ושיש בו איסור מעילה אחר שהניחו עם תרומת הדשן ונתערבו. בשבעה הגמרא אמר רבי אלעזר דאמר קרא, נאמר בפסוק בעניין עולת העוף אחר מליקתה ומיצוי דמה על קיר המזבח, והסיר את מורתו בנוצתה, מורתו זה הזפק ששם נקבץ האוכל, והשליך אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן. אם אינו עניין למזבח החיצון, כיוון שהפסוק אל מקום הדשן אינו נצרך ללמדנו ששם הוא מקום הדשן של המזבח החיצון, משום שזה כבר למדנו מן הפסוק שנאמר בעניין תרומת הדשן, והרים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה על המזבח ושמו עץ על המזבח, נהו עניין למזבח הפנימי. נלמד מפסוק זה ששם הוא מקום הדשן של המזבח הפנימי, ושיש בו איסור מעילה כמו דשן של מזבח החיצון המונח שם מאחר שנתערבו. תוכה הגמרא את הלימוד מהפסוק ושואלת, אימא, אולי נאמר אידי ואידי זה וזה, כלומר בין הפסוק המפורש בתרומת הדשן, ובין הפסוק שנאמר בעולת העוף מדברים בדשן של המזבח החיצון, והפסוק השני נצרח בכדי לקבוע לו מקום להשלחת מורת עולת העוף ונוצתה שיהיה באותו מקום של תרומת הדשן. אם כן חוזרת השאלה, מניין נלמד שמניח את דשן המזבח הפנימי במקום תרומת הדשן, ושיש בו מעילה אם נתערבבו? והרי בתורה לא נאמר כלל דישון במזבח הפנימי, ומה שנאמר ודישנו את המזבח זה לא מצווה לכל יום, כי אם בשעה שהיו מעבירים את המשכן ממקומו, כאשר היו נוסעים ממקום למקום במדבר. בשבעה הגמרא, אם כן שהפסוק בא ללמדנו את מקום השלחת מורת העוף, לאי מקרא היה לו לפסוק לומר והשליך אותה אצל המזבח קדמה בלבד, ולא היה לו לסיים אל מקום הדשן. ונלמד בגזירה שווה אצל אצל, שזה במקום הנחת תרומת הדשן, שגם בה נאמר אצל המזבח. אם כן, מה אם מפני מה נאמר אל מקום הדשן? ודאי בא ללמדנו שאפילו דשן של מזבח הפנימי, שם מקומו ויש בו איסור מעילה. שואלת הגמרת דשן של מנורה מנהלן, מיכן למדנו שמקומו אצל המזבח, במקום שמניח את תרומת הדשן? משיבה הגמרה, דשן הדשן. איתור האות ה' במילה הדשן, מלמד לרבות גם את הדשן של המנורה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו אל המשנה בדף י"ב עמוד א'. המשנה מביאה תנא חולק על דין המעילה בתורים המבואר במשנה לאל בדף י"א עמוד ב'. רבי שמעון אומר תורים קטנים שלא הגיע זמנן שעדיין לא הצהיבו כנפיהם, וכאמור למדנו במסכת חולין בדף ב' עמוד ב' שהתורים קשרים להקרבה רק אשר הם גדולים, מזמן שהזהיבו כנפיהם, כלומר שיהיו כנפיהם גדולים ואדומים ומציבים כזהב, ובני יונה קשרים להקרבה רק אשר הם קטנים, דהיינו עד שיתחילו הנוצות שסביב צווארם להצעיב. אז רבי שמעון אומר תורים קטנים שלא הגיע זמנם שעדיין לא הצעיבו כנפיהם, שהקדישם לקורבן העוף מועלין בהן, אף שעדיין אינם ראויים להקרבה. זאת כיוון שכאשר יגדלו יהיו ראויים להקרבה, הם נחשבים מעכשיו ראויים למזבח, אבל בני יונה גדולים שכבר עבר זמנן שהתחילו הנוצות שסביב צווארם להצעיב, שהקדישם לקורבן העוף, לא נהנים מהם ולא מועלים בהם. זו היה המשנה שלנו בדף י"ב עמוד א', במסכת מעילה, בפרק השלישי, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את טעם מחלוקת רבי שמעון וחכמים. שואלת הגמרא, בישלמה רבי שמעון, מובן טעמו של רבי שמעון שיש מעילה בתורים שעדיין לא הגיע זמן הקרבתם? כדי קטן היא טעמה, כפי ששנוי טעמו לעניין השוחט קורבן מחוץ לעזרה. שאם היו בהמות קורבן אי מובנה, ונשחטה האם בעזרה כדינה ולאחר מכן בו ביום שחט את בנה בחוץ, אף שהוא אינו ראוי היום להקרבה, משום איסור שחיטת אותו ואת בנו, הנוהג גם בבהמת קודשים, ועל כן אינו חייב קראת משום שוחט בחוץ. כמבואר במסכת זבחים בדף קוף י"ב, שרק אם שחט מחוץ לעזרה קורבן שראוי לשוחטו בפנים, חייב קראת. אבל השוחט מחוץ לעזרה קורבן שאינו ראוי לשוחטו בפנים, פטור מקראת. משום שנאמר על השוחט קורבן מחוץ לעזרה ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפני משכן השם. למדנו שדווקא אם שחט קורבן שראוי להביאו לפני משכן השם חייב קראת. אבל אם אין הקורבן ראוי להביאו לפני משכן השם, אין השוחטו בחוץ חייב קראת. אף על פי כן סובר רבי שמעון שעובר באיסור לא תעשה משום שוחט בחוץ. כי נחלקו רבי שמעון וחכמים במסכת זבחים בדף קוף י"ב בדינו של השוחט בחוץ קורבן שעכשיו הוא פסול, ועתיד להיות קשר כגון תורים קטנים שיוכשרו לכשיגדלו. או בהמת קורבן ביום ששחט את אמה שאסור לשוחטה היום משום איסור אותו ואת בנו, שהיא תהיה קשרה להקרבה למחר. חכמים סוברים שכיוון שאין הקורבן קשר להקרבה היום ואין השוחטו בחוץ חייב קראת, אף אינו עובר על איסור לא תעשה. ורבי שמעון סובר שאף שאינו חייב קראת אבל עובר באיסור לא תעשה, שנאמר לו תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו. וכמבואר בגמרא שם שקודם שנכנסו ישראל לארץ ציווה אותם משה רבינו בפסוק הזה, שאחר שיכנסו לארץ ישראל ב-14 שנות הכיבוש והחלוקה, כשהמשכן יהיה בגלגל לא יקריבו שם כל קורבן כאשר היו עושים במדבר, אלא בין שם ובין בשאר הבמות יהיו מותרים להקריב רק קורבנות שיביא אדם כפי הישר בעיניו, כלומר קורבנות נדבה אבל קורבנות חובה, יהיו אסורים להקריבם אף בגלגל עד שיבנה המשכן בשילו, כלומר שקורבנות החובה שהוקדשו קודם שנבנה משכן שילו שאינם מחוסרי זמן, כי הרי עכשיו אסורים הם להקרבה בכל במה, הם יוכשרו להקרבה רק במשכן שילו, עליהם הכתוב אומר לא תעשון, אם כן למדנו, שיש איסור לא תעשה לשוחט קורבן מחוסר זמן מחוץ לעזרה, שהרי בבמות אין מקריבים קורבנות חובה ודינם כמחוץ לעזרה, מפני שהיה רבי שמעון אומר כל הראוי להקריבו לאחר זמן, כגון בן הבהמה שנשחטה היום, שיהיה ראוי למחר להקריבו בפנים, והקדישו בתוך זמנו, קודם שהגיע הזמן שיהיה ראוי להקריבו ושחטו מחוץ לעזרה, הרי הוא עובר באיסור לא תעשה ואין בו חיוב קראת, משום שאינו קשר להקרבה בעזרה. אם כן סובר רבי שמעון, שיש קדושת קורבן בבהמה שתהיה לאחר זמן ראויה להקרבה, ועל כן הוא סובר שתורים שהקדישם לקורבן העוף קודם זמנם, כיוון שיהיו ראויים להקרבה כאשר יגיע זמנם, יש בהם כבר עכשיו איסור מעילה. אלא לדעת רבנן הסוברים במשנה לאל בדף י' עמוד ב', שאין נהנים ואין מועלים בתורים קטנים שלא הגיע זמנם, לא מובן מה ישנה מדוע שונה הדין בתורים שלא הגיע זמנם ממחוסר זמן, מבהמה קודם שעברו 7 ימים מלידתה, שהיא אינה קשרה להקרבה קודם שימלאו לה 7 ימים, שנכנסת לדיר להתאסר. דין מעשר בהמה הוא שכונס את כל עדר בקרו או צונו בדיר, ועושה להם פתח קטן שאין יכול לעבור בו אלא אחד, ומוציאם דרך הפתח ומונה את היוצאים, ונותן סימן ביוצא הסירי ואומר הרי זה מעשר, ומביאו לבית המקדש ושוחטו בעזרה וזורקים דמו ומקטירים ממוריו, ונאכל לכל אדם בכל ירושלים. ואם תיצא הסירית, למרות שלא עברו 7 ימים מלידתה, היא תקדש בקדושת קורבן מעשר, למרות שכאמור אינה ראויה עדיין להקריבה, וכשיגיע הזמנה תקרב. ואת הדין הזה במעשר בהמה לומדים מבחור בגזירה שווה העברה העברה. בעניין בחור נאמר בפסוק ועברת כל פטר רחם להשם, ובעניין מעשר בהמה נאמר וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם. למדנו שכשם שבחור קדוש אף שהוא מחוסר זמן, שהרי קדוש משעת הלידה, וכשיגיע זמנו יקרב, גם מעשר בהמה קדוש אף שהוא מחוסר זמן וכשיגיע זמנו יקרב. ומדוע אין הדין שווה לדעת חכמים בתורים שהקדישם לקורבן העוף קודם זמנם, והם סוברים שאינם קדושים בקדושת קורבן ואין בהם מעילה? משיבה הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, אינו דומה הדין של מחוסר זמן בבהמה לדין של מחוסר זמן בעוף. מחוסר זמן בבהמה חל עליה קדושת קורבן. מי דדעה והבעל מום דבר פדיונו, בדומה לקורבן בהמה שיש בו מום, שאף שאין להקריבו יש לפדותו. אם כן יש בו קדושה, אף כאשר אין להקריבו, ומתוך שהוא חשוב שיש בו קדושה, אף כאשר הוא אינו ראוי להקרבה מחמת מום, כך יש בו קדושה גם כאשר הוא אינו ראוי להקרבה מחמת שהוא מחוסר זמן. אבל הני עופות, אילו העופות, כיוון שאין מום פוסל בעופות, אין בקורבנות העוף חיוב להביא קורבן תמים שאינו בעל מום, וגם אין הבדל אם הוא מביא זכר או נקבה. לפיכך אין לעופות פדיון, ולאו דווקא משום שאין המום פוסל בעופות אין להם פדיון, אלא אף על ידי מום שפוסל בעוף כגון מחוסר עיוור אין לו פדיון. כי אין פדיון אלא לקורבן בהמה, כך התוספות בדיבור המתחיל, אבל גבי עופות. ואם כן, לא נמצאת בהם קדושה לפדיון כאשר אינם ראויים להקרבה, ולכן לא שייך לומר בהם שמתוך שיש בהם קדושה במומם, כך יש בהם קדושה כאשר הם מחוסרי זמן. ולכן לדעת חכמים, אין קדושה בקורבן העוף קודם זמנו, ואין בו מעילה. דנה הגמרא, בדין מעילה בקודשים אחר שמתו. אמר אולה, אמר רבי יוחנן, קודשים, קורבנות שמתו, יצאו מידי איסור מעילה דבר תורה, משום ששוב אינם ראויים להקרבה, ואינם בכלל מקודשי השם, האמורים בפרשת מעילה בספר ויקרא פרק ה' פסוק תדבב, וגם אין בהם קדושה דמים, שכיוון שמתו אינם ראויים אלא לאכל לכלבים, ואין פודים את הקודשים לאכילם לכלבים. כך למדנו במסכת תמורה דף למד עמוד ב', והטעמו משום שנאמר לעניין קודשים שנפל בהם מום ונפדו, רק בכל אבת נפשך תזבח ואכלת בשר, דורשת הגמרא ואכלת, ולא לכלביך. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, יתיב אולה וכאמר להשמעת, ישב אולה ואמר את השמועה הזו, אמר לרב חיסדא, מן שמע לך ולרבי יוחנן רבך, מי יקבל ממך ומרבי יוחנן רבך את הדין הזה, והרי זה דין תמוע, וכי קדושה שבהן להיכן הלכה? הרי הקדושה שהייתה בקודשים הללו קודם שמתו, שהיה בהם איסור מעילה מן התורה, להיכן הלכה שלכך אתה אומר שאין בהם מעילה? אמר לי, ישיב אולה לרב חיסדא, לשיטתך שאתה מקשה קדושה שבהם להיכן הלכה, תקשי מתניתין, תהיה קושייה על משנתנו, שהתנה של המשנה שונה לעיל בדף י' עמוד ב', תורין שהקדישם לקורבן העוף והם קטנים שלא הגיע זמנן ועדיין אינם ראויים לקורבן העוף, ובני יונה שהקדישם לקורבן העוף אחר שעבר זמנם או בתוך זמנם וכעת הם גדולים שעבר זמנן ושוב אינם ראויים לקורבן העוף, לא נהנים מהם ולא מועלים בהם. הכנה מנימה, גם כאן בבני יונה שהקדישם בתוך זמנם ואחר כך עבר זמנם, נאמר קדושה שהייתה בהן כאשר היו בתוך זמנם להיכן הלכה אחר שעבר זמנם, ומדוע אין בהם איסור מעילה, אלא מוכח שאין אומרים קדושה שבהם להיכן הלכה. וכשם שבמשנה אין אומרים כך, כך אין אומרים קדושה שבהם להיכן הלכה לגבי קודשים שמתו, ושוב אין בהם איסור מעילה מן התורה. והם הוסיפו לה על דבריו, אבל מודין הלך, אבל אני מודה לך רב חיסדא, דאיקה מעילה מדי רבנן, שיש איסור מעילה מדי רבנן, בקודשים שמתו ובתורים קודם זמנם ובבני יונה שעבר זמנם. ומשלם את הקרן להקדש, אף שאין בהם מעילה מן התורה, ופטור מחומש ואשם. מקשה רב חיסדא לאולה, וקשיה לי, וקשה לי על דין זה שאמרת, שבתורים קודם זמנם יש איסור מעילה מדי רבנן. מעיקה מידה וכי יש דבר דמעיקרה לא אית בי מעילה, שמתחילתו לא היה בו כלל איסור מעילה מן התורה, ולבסוף אית בי מעילה. גזרו רבנן שיהיה בו איסור מעילה, ואם כן המקדיש תורים שלא הגיע זמנם, הרי בתחילה בשעה שהוקדשו, לא היה בהם איסור מעילה מן התורה, ואיך אתה אומר שלבסוף יש בהם איסור מעילה מדי רבנן? שדווקא בדבר שהייתה בו בתחילה מעילה מן התורה, כגון בקודשים שמתו, מובן הדבר שיש בסופם איסור מעילה מדי רבנן. שכיוון שקודם שמתו היה בהם מעילה מן התורה, אף אחר שמתו נשאר בהם איסור מעילה מדי רבנן. אבל בתורים שלא הגיע זמנם שמעולם לא הייתה בהם מעילה מן התורה, שהרי הקדישם קודם זמנם, והם אינם בכלל קודשי השם, כיצד נאמר שתהיה בהם מעילה מדי רבנן? מקשה הגמרא על קושיית אולה, ולא? וכי לא מצינו דבר שמעולם לא היה בו איסור מעילה ובסופו גזרו בו איסור מעילה מדי רבנן? והעיקר ישנו דם הקודשים דמעיקר המיד כשנשחט קודם שנזרק על המזבח, להתבע מעילה, אין בזה איסור מעילה, ולבסוף אחר שיצא לנחל קדרון, התבע מעילה, יש בזה איסור מעילה מדי רבנן, דתנן שנינו במשנה לאל בדף י' עמוד א', דם הקורבנות בתחילה קודם שיצא לנחל קדרון אין מועלין בו, יצא לנחל קדרון, מועלין בו. כי במקדש אין מועלין בו אפילו מדי רבנן, לפי שאין גוזרים גזירות במקדש, אבל אחר שיצא לנחל קדרון, מועלין בו מדי רבנן. משיבה הגמרא אמרי, תרצו בני הישיבה, אתם שם בדם הקודשים, נמי איקה מעילה מעיקרה. גם כן ישנו איסור מעילה מתחילתו קודם שנשחט הקורבן. דאמר רב, המקיס דם לבהמת קודשים בעודה בחייה, אותו אדם שהקיס אסור בענה ומועלין בו. משום שכיוון שאינו ראוי לזריקה על המזבח, נחשב כגוף הבהמה ויש בו מעילה. וכיוון שהיה בדם איסור מעילה מתחילתו קודם שנשחט הקורבן, גזרו חכמים שיהיה בסופו אחר שיצא לנחל קדרון איסור מעילה מדי רבנן. אבל עניין תורים שלא הגיע זמנם שמעולם לא היה בהם איסור מעילה, קשה, מפני מה יש בהם איסור מעילה מדי רבנן אחר שהוקדשו? כי הרי לא מצינו דבר שמעולם לא היה בו איסור מעילה מן התורה, ובסופו גזרו רבנן שיהיה בו איסור מעילה. דנה הגמרא בדברי רב שיש איסור מעילה בדם בהמת קודשים בעודה בחייה. אומרת הגמרא גופה, נשוב לגוף דברי רב ונבאר אותם. אמר רבונה, אמר רב המקיס דם לבהמת קודשים בעודה בחייה, אותו אדם שהקיז, אסור בהנאה ומועלין בו, משום שכיוון שאינו ראוי לזריקה נחשב כגוף הבהמה ויש בו מעילה. מיטיב רב אמנונה, הקשה רב אמנונה על דברי רב, כיצד אתה אומר שדם בהמת הקורבן בעודה בחייה הרי הוא כגופה ומועלין בו? הרי שנינו במשנה לקמן, חלב בהמת המוקדשין וביצי התורין של קורבנות העוף, לא נהנים מהם ולא מועלין בהם. ואין אנו אומרים שהחלב הוא כגוף הקורבן ומועלין בו. ומדוע שונה הדין בדם שהופרש מן הבהמה בעודה בחייה שנחשב כגופה ומועלין בו? בתוספות דיבור המתחיל, מה תברב אמנונה? מבארים שהמקשה סבר שדינם של חלב ודם שווים משום שהחלב הוא דם שנעקר ונעשה חלב. כמבואר במסכת נידה דף ט'. אם כן משמע מתוספות שקושיית הגמרא היא רק מחלב ולא מביצים, שהרי ביצים אינו דם שנעקר. תרץ את הגמרא אמר לי, הישיב רבונה לרב אמנונה, כי כאמרינן, מה שאנחנו אומרים שנחשב כגוף הבהמה הוא דווקא לגבי דם משום דלא מתקיימת בלא דם. אין הבהמה מתקיימת בלא דם שהרי הדם הוא הנפש. ועל כן הוא כגופה ויש בו מעילה, אבל חלב דקה מקיימה בלא חלב. לא, הבהמה מתקיימת בלא חלב, אנחנו לא אומרים שנחשב כגוף הבהמה ולכך אין בו מעילה. מקשה הגמרא לתירוץ של רבונה. מה טיב רב משרשיה, הקשה רב משרשיה לרבונה על תירוצו, שנינו בברייתא, הזבל והפרש של בהמות הקודשים שבחצר של הקדש. הפרש הוא מה שעכשיו יצא מן הבהמה, והזבל הוא מה שיצא מלפני זמן מרובה ונדרס כבר ברגליים. אין נהנים ממנו ואין מועלים בו ויפלו דמי על הלשכה. ואם נהנה ממנו אדם, ישלם דמיו לשיירי הלשכה. שיירי הלשכה הם המעות שנותרו אחר שתרמו את הלשכה לקורבנות ציבור, ומהם היו עושים כבש פרה אדומה וכבש שעיר המשתלח ולשון שבין קרנף של שעיר המשתלח, ומתקנים את אמת המים העוברת בעזרה עם צריכת תיקון, ואת חומת העיר ומגדלותיה ואת כל צורכי העיר, כמבואר במשנה במסכת שקלים פרק ד' משנה ב'. אם כן מקשה רב משרשיה המים, מדוע אין מעילה בפרש החנמי? הרי גם כאן לא מקיים בלא פרש, אי אפשר שתהיה בהמה קיימת בלא שיש לה מעט פרש במאה, ואין הכוונה שינה יכולה לחיות בלא פרש במאה, אלא שדרכה לעולם שיהיה מעט פרש במאה. ומדמה המקשה דם לפרש, שכשם שאתה אומר שכיוון שאין הבהמה יכולה להתקיים בלא דם נחשב אדם כגופה, כך יש לומר גם בפרש, שכיוון שאין בהמה בלא פרש שתמיד דרכה שיש לה פרש במאה, לכן יחשב כגופה. ומדוע אם כן אין נחשב הפרש כגופה של הבהמה ואין בו מעילה? מתרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, מה העירייה? מה קושייה איזו? הרי אין לדמות דם לפרש. הדין פרש, הפרש הזה, דמין אלמה כעתילה, מחוץ לגופה ממאכל של חולי נכנס לתוכה, הזיל אי, אפילו אם יצא הפרש הזה ממנה לגמרי, עתי אחרינה, יבוא במקומו פרש אחר כשתשוב ותאכל, ואינו נחשב כגופה, ולכך אין מועלים בו. להפוק אידם, להוציא דם, כלומר שונה ממנו אדם, שחלק מגופה של הבהמה הוא, שהרי לא נכנס לתוכה מחוץ עלה, אלא נברא יחד עמה, ולכן מועלים בו. ויהיה הגמרא ראיה מן הברייתא לעניין אחר. הקטן היא זה ששנינו בברייתא, שלא נהנין ולא מועלין מן הזבל והפרש, ודמיו יפלו ללשכה. מסייע לרבי אלעזר, ראיה הוא לדינו של רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, כל מקום שאמרו חכמים לעניין מעילה, קדוש ואינו קדוש, כלומר שלא נהנים מדבר פלוני ולא מועלים בו, דמיו יפלו ללשכה, לשיירי הלשכה. והביור של הדברים יפלו דמיו ללשכה, שאף שאין בו איסור מעילה מן התורה אלא מדרבנן, אם נהנה ישלם מה שנהנה ללשכה, דהיינו את הקרן. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף י' ב' עמוד ב'. המשנה מבארת את דין המעילה בחלב וביצים הבאים מבהמות ועופות של הקדש. אומרת המשנה בדף י' ב' עמוד ב', חלב בהמת המוקדשין וביצי תורין של קורבן העוף לא נהנים מהם ולא מועלים בהם. במה דברים אמורים שאין מועלים בחלב ובביצים? בחלב וביצים של קודשי מזבח, של הקורבנות, שכיוון שהחלב והביצים אינם ראויים להקרבה על המזבח, אין בהם מעילה. ואף שעולת העוף עולה כליל למזבח עם הביצים שבתוכה, זה דווקא כאשר נמלקה עם ביציה בתוכה, אבל הביצים בפני עצמן אינם ראויות למזבח. אבל בקודשי בדק הבית, אם הקדיש לבדק הבית תרנגולת, מועלין באו וביצתה. ואם הקדיש לבדק הבית חמורה, והתנא נוקט חמורה ולא בעל חיים טהור כגון צבי, כדי לחדש שגם בעל חיים טמא חל עליו קדושת בדק הבית, מועלין באו וחלבה. שכיוון שקדושתם קדושת דמים, וגם דמי החלב והביצים ראויים לבדק הבית, לכך אף בהם יש איסור מעילה. זוהי המשנה שלנו, בדף י' ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. דנה הגמרא בחילוק הדינים במשנה בין קודשי מזבח לקודשי בדק הבית. מקשה הגמרא, מדברי המשנה אומרת שבקודשי מזבח אין מעילה בחלב וביצים, ואילו בקודשי בדק הבית יש מעילה בחלב וביצים, יש לדייק אלא שבאופן שהקדיש בהמה או עוף לגבי מזבח, כי הקדשה כאשר הקדיש את הבהמה או את העוף בקדושת דמים למוכרה ולקחת בדמי הקורבנות, לא יתבה מעילה, אין בחלבה או בביצתה מעילה. שכן מדברי המשנה משמע שרק בקודשי בדק הבית ייתכן מעילה בחלב וביצים, אבל בקודשי מזבח אין כלל אופן שיש מעילה בחלב ובביצים. וקשה, והרי גם החלב והביצים ראויים להימחר ולקחת בדמיהם קורבנות, ולמה אם כן לא יהיה בהם מעילה כפי שיש בכל דבר העומד להימחר על מנת לקנות בדמיו דבר לצורך המזבח? ותרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, חסורי מחסרה ואחי קטני. יש ללמוד את המשנה כאילו היא חסירה מספר מילים, וכך צריך לשנות בה. במה דברים אמורים שאין מועלים בחלב וביצים? כשהקדיש את הבהמה או את העוף קדושת הגוף להקריבו לגבי המזבח. אבל אם הקדישו את הבהמה או את העוף קדושת דמים לקנות בדמיו דבר הראוי להיקרב לגבי מזבח, נעשה דינו כמי שהקדישו לבדק הבית, שדינו שאם הקדיש תרנגולת לבדק הבית מועלין בה ובביצתה, ואם הקדיש חמורה לבדק הבית מועלין בה ובחלבה. ובאופן שהקדיש בהמה או עוף להקרבה למזבח, אין החלב והביצים קדושים כלל, אפילו לא כדי למוכרם ולהביא בדמיהם קורבן. זאת כיוון שהחלב והביצים אינם ראויים להקרבה על גבי המזבח, ולא היה בדעת המקדיש להקדישם, ולכן אין בהם איסור מעילה. כך התוספות בדיבור המתחיל במה דברים אמורים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, בשורה האחרונה בדף י"ב, אנחנו ניגשים ללמוד את המשנה הבאה. המשנה שלפנינו ממשיכה לבאר דין חפצים שנתקדשו למזבח או לבדק הבית, או רק לדמיהם, האם מועלים בהם ובמה שנמצא וגדל בתוכם. אומרת המשנה, כל דבר הראוי להקריבו על גבי המזבח שהקדישו, כגון שור, כבש ועז תמימים, או סולת ולבונה, יין ושמן, שראויים להיקרב על גבי המזבח, ולא ראוי לבדק הבית. שור, כבש ועז לא ראויים לבדק הבית, משום שהמקדיש תמימים לבדק הבית עובר בעשה, כמו שלמדנו במסכת תמורה בדף זין עמוד ב', או שהקדיש דברים הראויים לבדק הבית כדי להשתמש בהם לצורכי בניין הבית, כגון זהב וכסף ואבנים יקרות, ולא ראויים להקריבם על גבי המזבח, או שהקדיש דברים שלא ראויים לא למזבח ולא לבדק הבית, ומדובר בדברים שאומנם ראויים לשימוש בדק הבית, אלא שהקדש יפסיד אם ישתמשו בהם לבדק הבית ולא ימכרו אותם, כגון קן של יונים שיכולים לשוברו ולהשתמש באבניו לבדק הבית, אלא ששווה יותר למוכרו ולהשתמש בדמי המכירה לבדק הבית. וממילא הרי הם בכלל אינו ראוי לבדק הבית. כך אומרים תוספות לאל בדף י"ב עמוד ב', דיבור המתחיל כל. אז אם כן, או שיקדיש דברים שלא ראויים לא למזבח ולא לבדק הבית, אלא כדי למוכרם ודמיהם יהיו קדושים, כגון חלב וגבינה וכדומה, אם נהנה באחד מכל אילו מועלין בה. מביאה המשנה דוגמאות לאופנים הנזכרים. כיצד הוא המקדיש דבר שאינו ראוי למזבח וראוי לבדק הבית? יקדיש בור מלא מים, שהמים אינם ראויים למזבח, ולמרות שהיו מנסחים בחג הסוכות מים על גבי המזבח מכל מקום, אין המים שהקדיש ראויים למזבח, מכיוון שהיו צריכים לנסח ממי מעיין, כמו שדורשת הגמרא במסכת סוכה דף ממחה עמוד ב', ושאבתי מים בססון ממעייני הישועה, ולכך היו ממלאים את המים שניסחו על גבי המזבח ממעיין השילוח. והמים הללו שהקדיש אותו אדם לא היו ראויים גם לא להדיח בהם את הקרב והקריים של הקורבנות, כיוון שהיו רוחצים אותם במי עמת המים שהייתה עוברת בתוך העזרה. אז אם אדם הקדיש בור מלא מים, המים אינם ראויים למזבח, אבל ראויים לבדק הבית כדי לעשות עמהם טיט לבנות בניין לבדק הבית. אבל הבור עצמו אינו ראוי לא למזבח ולא לבדק הבית, אלא כדי למוכרו. וכיצד הוא המקדיש דבר שאינו ראוי לא למזבח ולא לבדק הבית? אם הקדיש אשפות מלאות זבל שאינם ראויים לא להיקרב על גבי המזבח וגם לא להשתמש בהם לבדק הבית, אלא למוכרם ודמיהם יהיו קדושים. ושיטת רשי והרשבם בכל המשנה היא, שדבר שאינו ראוי לבדק הבית, היינו שהוא עצמו אינו ראוי להם, אף שבדמיו ניתן לקנות דברים הראויים לבדק הבית. ממשיכה המשנה ואומרת, וכיצד הוא המקדיש דבר הראוי למזבח ולא לבדק הבית? אם הקדיש שובח מלא יונים, יוני השובח ראויים לקרב על גבי המזבח, אבל אינם ראויים לבדק הבית, כיוון שאי אפשר להשתמש בגופם לבניין הבית. וכן אם הקדיש אילן של גפן, ותוספות לאל בדף י' ב' עמוד ב' מוסיפים גם זיתים שאף הם ראויים לבלילת המנחה הקריבה על המזבח. אז אם הקדיש אילן של גפן או זיתים שהוא מלא בפירות, שהענבים ראויים להיקרב על גבי המזבח בניסוך היין, אבל אין הם ראויים לבדק הבית, כי יצא הגפנים דקים ואינם ראויים לבניין. או משום שאם יעשה מהם קורות לבניין הבית, נמצא מפסידם, שהשווי שלהם יותר כשהם עומדים לפירות. אופן נוסף של המקדיש דבר שאינו ראוי לא למזבח ולא לבדק הבית, אם הקדיש שדה מלאה בעשבים שאינה ראויה לא להיקרב על גבי המזבח ואף לא לבדק הבית, אלא למוכרה ודמיה יהיו קדושים, בכל הדברים הללו, מועלים בהם, הנהנה מהם עובר על איסור מעילה וכן הנהנה במה שבתוכה. והרשב"א מבאר שמועלים בבור באופן שנהנה שיצניח חפצים בתוכו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ומועלין, הרי אין מעילה במחובר לקרקע, כמו שתאמר הגמרא לקמן בדף חי עמוד ב', לכך ביארו התוספות שהכוונה שעקר חוליה מן הבור ונהנה ממנה, אבל אם נהנה ממנה כשהיא מחוברת, לא מעל. מביאה המשנה אופנים שמועלים רק בהם ולא במה שבתוכם. אבל אם יקדיש בור ריק ואחר כך נתמלא הבור מים, שבשעה שיקדיש לא יקדיש אף את המים, או שיקדיש רק את האשפה ואחר כך נתמלא בזבל, או שיקדיש שובח ואחר כך נתמלא יונים, או שיקדיש אילן ואחר כך נתמלא וגדלו עליו פירות, או שיקדיש שדה ואחר כך נתמלא וגדלו עשבים, בכל אילו מועלים בהם מחמת שיקדישם ואין מועלים במה שבתוכה. בבור ובהשפטות ובשובח לא מועלים במה שנמצא בתוכם, כיוון שבשעה שיקדישן לא היו בתוכו ולא נתקדשו. ובאילן ובשדה לא מועלים במה שגדל אחר כך, כיוון שגידולי הקדש אינם קדושים כמו הקדש. רבי יוסי חולק בשדה שגדלו בו עשבים ובאילן שהתמלא בפירות. רבי יוסי אומר המקדיש את השדה והאילן מועלין בהן ובגידוליהן לאחר שנתלשו, מפני שהם גידולי הקדש, וגידולי הקדש הרי הם קדושים כמו הקדש. אבל בבור והשפה ושובח לא חולק רבי יוסי אלא מודה שאין בהם מעילה, כיוון שאינם מגידולי הקרקע ורק בגידולים סובר רבי יוסי שנתקדשו ומועלים בהם. דנה המשנה בדינו של ולד חולין הנולד לבהמה מקודשת כיצד ינק או ינק מאמו. ולד של בהמה המאוסרת שיצאה עשירית מהדיר והתקדשה בקדושת מעשר בהמה, אם הוולד נולד קודם שהתקדשה בקדושת מעשר בהמה לא ינוק מן המאוסרת, כיוון שהוא חולין ונהנה מחלב של אמו הקדושה. ואחרים מתנדבים כן. אנשים היו נוהגים שהיו מנדבים את הבהמה העשירית על מנת כן. כלומר, שקודם שהיו מכניסים את הבהמה לדיר להתאסר, היו עושים תנאי שמכניסים אותה על מנת שאם תיצא עשירית ותתקדש, רק גופה יתקדש, אבל החלב שלה יישאר חולין ותוכל להמשיך ולהעניק את ולדה. ובכזה אופן מותר לה להעניק את הוולד. רש"י מבאר שהטעם שיכולים לעשות את התנאי הזה, למרות שהתורה היא שמקדשת את המעשר ולא האדם, מכל מקום, כיוון שיכול הבעל הבית להמתין ולאסר את הבהמה רק לאחר שתגמור להעניק את הוולד, הרי שבזה שהקדים והכניסה לדיר להתאסר נחשב כמתנדב, ולכן מועיל בו תנאי שלא יתקדש החלף שלה. ועוד כותב רש"י שלכתחילה אין ראוי להתנות קודם שמכניסים את הבהמה לדיר שהחלב לא יתקדש, ולכן נוקטת המשנה בלשון אחרים עושים כן, כלומר שאינם עושים כמו שראוי לעשות. אומרת המשנה, וכן ולד של בהמת המוקדשים שנולד קודם שהקדישו את אמו, לא ינוק מאמו שהיא מן המוקדשים. ואחרים היו מתנדבים כן, שמקדישים את האם על מנת שחלבה לא יתקדש ובנה יוכל להמשיך ולינוק ממנה. מבארת המשנה, האם פועלים ופרה עובדים בשדה של הקדש יכולים לאכול בזמן העבודה? הפועלים שעושים מלאכה בשדה הקדש, כגון אדם שהקדיש שדה מלאה תאנים, שעושים מהתאנים גרגורות שלא ירכיבו עד שימכרו אותם כדי שההקדש לא יפסיד, לא יאכלו מן גרגרות ההקדש, ואינם כמו הפועלים העושים מלאכתם בשדות חולין שמותרים לאכול בשעת העבודה. פועל העובד אצל אדם צוותה התורה כי תבוא בקרם ריחה, ואכלת הענבים כנפשך, דהיינו שפועל יכול לאכול בלא רשותו של בעל הבית. לכן מבאר את המשנה שהיתר זה הוא כאשר עובד בקרם ריחה, אבל העובד בקרם של הקדש לא יאכל. רבינו עובדיה מברטנורה מבאר שכוונת המשנה לחדש שגם באופן שיתנו הפועלים שיעבדו בתנאי שיקבלו מזונות, ייתן להם הגזבר מעות לקנות מזונות ולא יאכלו משל הקדש. וכן פרה דש השדה הקדש, שכתבה התורה לא תחסום שור בדישו ויכולה לאכול בשעת דישה, מחדשת המשנה, לא תאכל מקרשיני הקדש, אלא יחסום את פיה. וגם פרה השייכת להקדש אסור לה ליהנות משל הקדש. ומבאר רש"י, לכן בתוספת המבואר שהיו אחרים מתנדבים ומאכילים את הפועלים והפרות, כיוון שהיו תורכים בשביל הקדש, אז היו עשירים שנותנים להם את פרנסתם. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף י' ב' עמוד ב' וסיומה בדף י' ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא, מניין שוולד חולין לא ינק מאמו שהיא קדושה בקדושת מעשר בהמה? אומרת הגמרא, קטני, שנינו במשנה ולד המאוסרת, ולד חולין של בהמה שיצא עשירית מהדיר, לא ינק מן אמו המאוסרת, ושואל את הגמרא מנעני מילי שגם החלף של בהמה מאוסרת קדוש ואסור לה להניק את ולדה. ושיבה הגמרא אמר רב אחד בוי ברעמי, אתיה העברה העברה מבכור. דורשים גזירה שווה מבכור, שאצל בכור כתבה התורה בספר שמות פרק י' ג' פסוק י' ב', והעברת כל פטר רחם להשם. ואצל מעשר בהמה כותבת התורה בספר ויקרא פרק זך, פסוק למד ב', וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי הקודש להשם. מה בכור מועלין בו בכל מה שיש בתוכו שהרי הוא זכר? אף מעשר בהמה מועלין בכל מה שבתוכו, ולכן חלב המעוסרת מועלין בו. והנהנה מהחלב לא מועל כמו ששנינו במשנה לאל בדף י' ב' עמוד ב', אלא הכוונה שאסור להעניק את בהמת החולין. כך תוספות בדיבור המתחיל אתיה. מוסיפה הגמרא לבאר מניין שגם חלב המוקדשין אסור. אומרת הגמרא חלב המוקדשין שקדוש בקדושת האם ומועלין בו נמי אתיה גם כן נלמד בגזירה שווה. אמו, אמו בבכור. שבבכור כתבה התורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק כ"ט, כן תעשה לשורך, לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי. בבהמת קודשים כותבת התורה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק זך, שור או חסב או עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן. מה בכור מועלין בכל מה שבתוכו, כך גם בשאר הקורבנות מועלין בכל מה שבתוכם, וגם חלבם קדוש ומועלין בו. אומרת הגמרא למדנו במשנה, פועלים לא יאכלו מנגרות ההקדש, וכן פרה לא תאכל מקרשיני הקדש. מבארת הגמרא מניין שפרה לא תאכל בשעה שהיא דשה שדה של הקדש. שואלת הגמרא מה איתם על מה פרה לא תאכל מקרשיני הקדש, והגמרא לא שואלת מדוע פועלים לא יאכלו מגרגורות הקדש, כיוון שיש פסוק מפורש, כי תבוא בכרם רעך, ודורשים רעך ולא הקדש, אבל בפרה שואלת הגמרא מדוע לא תאכל. אמר רב אחד בוי ברמי, דאמר קרא נאמר בפסוק לא תחסום שור בדישו, ודורשים שדווקא דישו שלך, כשדש בשלך אז לא תחסום אותו, ולא דישו של הקדש, ולא כשדש בשדה הקדש שאז אתה יכול לחוסמו. שהפרשה עוסקת כולה בדברים השייכים לחולין ולא להקדש. ואירת הגמרא מדוע הדש קל עילין, שזה מין קטניות, מועל בהם. אומרת הגמרא הדש קל עילין, מין קטניות של חולין בשדה הקדש, מעל, כיוון שנהנה מהקדש. מקשה הגמרא והה כדי למעול בתלוש בעינן, שהרי אין מעילה במחובר לקרקע, ובוודאי שאין מעילה בקרקע עצמה. מתרצת הגמרא אמר רבינה שמאמינה, הווקה מעלילה. האבק של השדה שעולה ממנה כשדש בה מועיל לקל עילין. ולכך מועל באבק של הקרקע כשנהנה ממנו, שכשמגיע עליהם הוא כבר תלוש מן הקרקע. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף י' ג' עמוד ב'. המשנה שלפנינו מביאה דינם של דברים נוספים הנמצאים בשדה הקדש, שאינם גידולי הקדש ואף אינם חלק משדה הקדש, שהם אסורים בהנאה, אבל הנהנה מהם לא מעל. כך אומרת המשנה בתחילת דף י' ג' עמוד ב', שורשי אילן של אדיוט הבאים הנכנסים ומתפשטים בתוך קרקע של הקדש, וכן או שורשי אילן של הקדש שבאין שנכנסים ומתפשטים בתוך קרקע של אדיוט, גזרו חכמים שלא נהנים מן השורשים. בשורשי אילן של אדיוט מכיוון שמתפשטים בתוך שדה של הקדש, ובשורשי אילן של הקדש מכיוון שהם גדלים מגזע אילן של הקדש, ולא מועלין, מי שנהנה מהם לא מעל, ופטור מחומש ומקורבן אשם. בשורשי אילן של אדיוט מכיוון שעיקר האילן נמצא ברשות אדיוט, ובשורשי אילן של הקדש מכיוון שהם נמצאים בקרקע של אדיוט. אומרת המשנה, מעיין מים הנובע בתוך שדה של חולין, שהוא יוצא ונמשך ועובר מתוך שדה של הקדש. הדין הוא, כשהמים נמצאים בתוך שדה ההקדש לא נהנים מהם ולא מועלין, ומי שנהנה מהם לא מעל, אבל אם יצא המעיין חוץ לשדה של הקדש, נהנים ממנו ממי המעיין, כיוון שהמים לא התקדשו כשעברו בשדה הקדש. בערב שבת, שחל בחג הסוכות, היו ממלאים מים בקד של זהב שאינו מקודש לצורך ניסוחם על גבי המזבח ביום השבת. בחג הסוכות היו מנסחים מים על גבי המזבח בשעת הקרבת התמיד, ולצורך כך היו שואבים מים ממעיין השילוח, שהיה נמצא בסמיכות לירושלים. כך מסביר רש"י במסכת סוכה דף ממחת. בשבת לא היו יכולים למלות את המים מהשילוח מפני איסור טלטול 400 ברשות הרבים. לכך היו ממלאים בערב שבת, אבל מכיוון שכל דבר הניתן בתוך כלי שרת מתקדש ונפסל בלינה, ואינו ראוי להיקרב, אי אפשר לשאוב את המים בכלי שרת כדרך שעושים בשאר הימים. אלא שאבו את המים בקד של זהב שאינו מקודש ומביאים אותו לעזרה, וביום השבת סמוך לניסוך היו נותנים את המים בתוך צלוחית המקודשת, שקידשה את המים והכשירה אותם למצוות הניסוך. המשנה מבררת את דין אותם המים. אומרת המשנה, המים שנמצאים בקד של זהב אף שאינם קדושים, מכל מקום גזרו חכמים שלא נהנים בהם כיוון שמילאו אותם לצורך הקדש, ולא מועלין, ומי שנהנה מהם לא מעל כיוון שלא התקדשו. אבל לאחר שנתנן את המים בשבת בבוקר בצלוחית בכלי שרת של הקדש, כיוון שנתקדשו בכך המים הניתנים בה, מועלים בהם כשנהנה מהם. כי כלי קודש מקדשים את הדברים שבתוכם כשראויים להיות בתוכם בקדושה חמורה. כאמור לאל בדפתי תמוד א', ערבה שהיו זוקפים אותה בחג הסוכות אצל המזבח, כמו שמבארת הגמרא במסכת סוכה דף ממהי עמוד א', שבחג הסוכות היו מביאים ערבות ממוצא, והיו מסדרים אותה מסביב למזבח, ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות מבאר שכוונת המשנה כאן על ערבה שגדילה בשדה הקדש, אז אם מדובר על ערבה שהיו זוקפים אותה בחג הסוכות אצל המזבח, קודם שזה גפוע אצל המזבח, לא נהנין בה כיוון שהביאו אותה כדי לזוקפה על יד המזבח, ולא מועלין בה כיוון שאינה קדושה. לדעת רש"י הנהנה ממנה אינו מועל, כיוון שאין זה מעבודת המזבח לזוקפם לידו אלא מצוות חכמים לעשות כן. ומכל מקום אסרו ליהנות מהם כיוון שנראים כקודשי מזבח, כיוון שמניחים אותם על יד המזבח, או משום שהוקצו למצוותם. ורש"י כותב שלאחר שהניחו את הערבה אצל המזבח היא מותרת בהנאה שכבר נעשית מצוותה. שואל החשק שלמה, הרי כמו שמצינו בדלת מינים שבלולב, שגם לאחר שנעשית מצוותן אסורים בהנאה משום שהוקצו למצוותן, כאמור במסכת סוכה דף מ"ו עמוד ב', כך גם ראוי להיות אצל הערבה, שגם לאחר שזה קפוע תיאסר בהנאה. למה רש"י כותב שהיא מותרת בהנאה? כותב במתן בסתר, שאין הכוונה שנהנו מהערבות שבחרו בהם בשביל המזבח, אלא בתחילה היו מסדרים את כל הנקטפים במוצא בהר הבית, ואת המובחרים לקחו להניחם אצל המזבח. הנשארים הם אלו שהותרו בהנאה, כיוון שלא היו צריכים אותם. אומרת המשנה, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, נוהגים היו הסקינים שנהנים ממנו מאותם ערבות שהביאו כדי לזוקפם על יד המזבח בלולה, והן לקיים בהם מצוות נטילת לולה, ואף קודם שהניחו אותם אצל המזבח היו נהנים מהם, כיוון שהם סברו שמצוות לב ליהנות ניתנו, ולכן מותר להשתמש בערבות למצוות לולב. כך התוסות בדיבור המתחיל ערבה. כותב התוסות יום טוב שרבי אלעזר ברבי צדוק ותנא קמא אינם חולקים בדין הערבות, אלא סוברים שאף שהם אסורים בהנאה מותר לתתם בלולב, כי מצוות לא ניתנו כדי ליהנות. ובפירוש המשניות לרמב"ם משמע שכן החלקו תנא קמא ורב אלעזר ברבי צדוק. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף י"ג עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא באיזה אופן מועלים במים שמילאום כדי לנסחם, ובאיזה אופן אין מועלים. אמר יש לקיש מה שאמרה המשנה, שמי ניסוך החג שמילאם בתוך קד של זהב אין מועלים בהם, הכוונה היא שאין מועלים בכולן, באופן שיש בקד יותר משלושה לוגים או פחות משלושה לוגים, שהוא השיעור שמנסחים על גבי המזבח. כמו שתבהר הגמרא בהמשך, ששיעור המים של ניסוך המים הוא שלושה לוגים, וכלי שרת אינם מקדשים אלא את הראוי להם, כאמור במסכת זבחים דף פי חט. משמע מדברי רש"י שבאופן שיש בקד יותר משלושה לוגים, גם כן לא מועלים, ולא אומרים שכשישתמש בכל המים מעל, כיוון שישתמש גם בשלושה לוגים, כיוון שכלי שרת לא מקדשים יותר מהראוי להם. אבל אומרת הגמרא, אומר יש לקיש, מועלים בשלושה לוגים, באופן שיש בקד שלושה לוגים, שזה השיעור שמנסחים על גבי המזבח, מועלים בו. מקשה הגמרא, והקטניה הרי כתבה המשנה בסיפה, שרק אם נתנן את המים לתוך הצלוחית שמקודשת, מועלים בהם. מכלל משמע מזה דרישה, כשהם עדיין בתוך קד של זהב, אפילו כשהם בשיעור שלושת לוגים, נמי לא, גם כן לא מועלים, כיוון שהמים עדיין לא התקדשו. מתרצת הגמרא אליי, אי איתמר, הסיפה איתמר. אלא מה שנאמר בשם ריש לקיש, שמועלים בשלושה לוגים, על הסיפה של המשנה נאמר, ששנינו בה, שאם נתן את המים בתוך צלוחית של זהב, שהיא כלי שרת, מועלים בהן. ועל זה אמר ריש לקיש, שאף כשנתנם בצלוחית אין מועלים, אלא כשנתן בשלושה לוגים, שהוא השיעור שמנסחים על גבי המזבח. אבל אם נתן בה יותר משלושה לוגים, או פחות משלושה לוגים, המים לא מתקדשים ולא מועלים בהם. כי כלי שרת לא מקדש אלא אם נתן בתוכו את השיעור המדויק הנצרך, לא פחות ולא יותר. וכשיש יותר, אף כדי השיעור אינו מתקדש. כך הגמרא במסכת סוכה דף ממתת עמוד ב'. ורבי יוחנן אמר, מועלין בכולן גם ביותר משלושה לוגים, כי רבי יוחנן סובר שאין שיעור למים שמנסחים על גבי המזבח, ולכן הצלוחית מקדשת את כל המים שניתנו בה. ורש"י במסכת זבחים בדף קוף י' מבאר שגם מי שסובר שאין שיעור למים, הכוונה שאין שיעור מקסימום, שיעור למעלה. דהיינו שיכול להוסיף על שלושת הלוגים, משום שיש בכלל מטה ימנה. אבל למטה משלושה לוגים יש להם שיעור ואין הכלי מקדש בפחות משלושה לוגים מים. ואילו תוספות שם במסכת זבחים חולקים וסוברים, שלדעה הזו גם למטה אין שיעור למים. תמהה הגמרא על ריש לקיש ממה שהקשה על שיטת רבי יוחנן. שואלת הגמרא, לממרא דכסבר ריש לקיש יש שיעור למים? יש שיעור למים שמנסחים על גבי המזבח בחג הסוכות ולכן לא מועלים רק אם יש בקד שלושה לוגים? ואתנן שנינו משנה במסכת זבחים בדף קוף י' עמוד ב', אמר רבי אלעזר המנסח מי חג, מים שהתמלו כדי לנסחם על גבי המזבח בחג הסוכות, המנסח מי חג בחג הסוכות שאז הם ראויים להתנסח על גבי המזבח, בחוץ מחוץ לעזרה חייב כרת במזיד וקורבן חטאת בשוגג. על זה שאלה בחוץ דבר הראוי להיקרב בפנים. אבל המנסח בשאר ימות השנה אינו חייב, כיוון שאז אין המים ראויים להיקרב בפנים, ורק על הראוי להיקרב בפנים חייבים ממסע זאת בחוץ. כאמור, ולפתח אוהל מועד לא הביאו, דורשת הגמר במסכת צבחים בדף קופתט, דבר הראוי לפתח אוהל מועד חייבים עליו בחוץ. אמר רב יוחנן על המשנה הזו משום, בשמו של מנחם יודפה, ממקום שנקרא יודפת, שרבי אלעזר שחייב את המנסח מים בחוץ, בשיטת רבי עקיבא רבו אמר, שסובר שניסוך המים הוא מהתורה. לדרי שהוא דורש את החיוב לנסח מים בחג הסוכות ממה שכתבה התורה בספר במדבר, פרק כ"ט פסוק למד א', בקורבנות של חג הסוכות, מלבד עולת התמיד מנחתה ונסחיה בלשון רבים ולא נאמר ונסקה, כדי לרבות שבחג הסוכות יש להביא שני ניסוחים עם התמיד, אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין שמקריבים עם כל קורבן, ולא רק ניסוך היין שיש בכל קורבן. ולכך, כיוון שדורש מהפסוק שיש לנסח מים בחג הסוכות, מי שמנסח בחוץ חייב משום שאלה קורבן בחוץ. ואמר יש לקי, שאמר יש לקי לרבי יוחנן, לשיטתך שרבי אלעזר סובר כשיטתו של רבי עקיבא, שדורש מהו נסחיה חובת ניסוך היין וניסוך המים, היא, אם כן, הוקש ניסוך המים לניסוך היין, ונאמר, מה יין שיעור ניסוכו הוא שלושה לוגין, לכבש השיעור שלושה לוגין, לעיל ארבעה לוגין, לפר שישה לוגין, וכיוון שניסוך המים הוקש לניסוך היין של התמיד שהוא כבש, ושיעור ניסוך היין הוא שלושה לוגים, לכך גם שיעורו של המים יהיה שלושה לוגים. מדייק את הגמרא ממה שתמר ריש לקיש על רבי יוחנן שלשיטתו נמצא שיש שיעור למים. מכלל זה סבר ריש לקיש, שריש לקיש עצמו סובר, אין שיעור למים. ואם כן, מדוע אמר שאין מועלים במים כשיש בצלוחית יותר או פחות משלושה לוגים? מתרץ את הגמרא ריש לקיש עצמו סובר שיש שיעור למים ולכך לא מועלים כשיש יותר או פחות משלושה לוגים. ולטעמי דמנחם יודפה, אמר. ריש לקיש הקשה זאת לשיטתו של מנחם יודפה. שמצד אחד אמר מנחם יודפה שהמקור לניסוך המים מן התורה הוא דרשת רבי עקיבא מהפסוק ונסחיה, שמזה יש לו הוכיח שיש שיעור למים ושיעור השלושה לוגים כשיעור היין. מצד שני אמר רבי יוחנן כאן בשם מנחם יודפה שמועלין בכולן, שמזה מוכח שאין שיעור למים, ולכך גם אם נתן יותר משלושה לוגים או פחות נתקדשו המים ומועלים בהם. אבל ריש לקיש עצמו סובר שיש שיעור למים כמו ליין, ולכן אמר שאין מועלים בכולם. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף י"ג עמוד ב'. משנתנו מביאה את דינם של דברים נוספים הנמצאים במקומות המוקדשים או האסורים בהנאה, האם הם מותרים בהנאה. אומרת המשנה השנייה בדף י"ג עמוד ב', הקן, עצי הקן שבו מקוננים היונים שבראש האילן של הקדש, לא נהנין מעצי הקן ולא מועלין, מי שנהנה מעצי הקן לא מעל. והגמרא תבאר מאיזה עצים עשויים עצי הקן, האם מעצי האילן, או מעצים אחרים המותרים. ובכך יבואר דיני המשנה שבאילן של הקדש אין נהנין ואין מועלין, ובאילן של השירה גם נהנים. עצי הקן שנמצאו בראש אילן של השירה, אילן של עבודה זרה שאסור בהנאה, יטיז בקנה, יקה בקנה על הקן, כדי שיפול מעץ השירה ויהנה ממנו. שכיוון שאסור לעלות על גבי אילן של השירה, אסור בהנאה, לכך יפיל את הקן מהאילן על הארץ על ידי קנה. וכל הנידון הוא רק לגבי הקן, אבל האילן של השירה עצמו יש לסורפו. והגמרא תבאר מה כוונת המשנה שיוכל ליהנות אחר שיפול הקן על הארץ. מסיים את המשנה ואומרת המקדיש את החורש, יער שיש בו עצים מועלין בחולו, בין בעצים עצמם שראויים לעשות מהם קורות, ובין בנסורת שמוריד הנגר בשעת הניסור, ובין בעלים שעל גבי העצים, כיוון שכשהקדיש את החורש דעתו להקדיש את כל מה שנמצא בתוכו. והרמב"ם בפירוש המשניות מפרש, שהכוונה שהמקדיש את החורש מועלין גם בקן שנמצא בתוך החורש, ואינו כמו קן שנעשה בראש אילנות של הקדש שאין מועלין בקן, כיוון שהמקדיש חורש כוונתו להקדיש את כל מה שבתוכו, ולכן גם הקן עצמו קדוש. זוהי המשנה השנייה שלנו, בדף י"ג עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף י"ד עמוד א'. מביאה הגמרא מחלוקת האם עבודת כוכבים שנשתברה מהילה המותרת בהנאה, ולפי זה נחלקו בביאור משנתנו. איתמר נאמר בבית המדרש, עבודת כוכבים שנשתברה מהילה, שלא שברה בכוונה לבטלה, אלא נשתברה מהילה. ואילו שברה עובד כוכבים בעצמו הייתה מותרת, וכאן דנה הגמרא בדין עבודת כוכבים שנשתברה מהילה. רבי יוחנן אמר אסורה בהנאה כדין כל עבודה זרה, וריש לקיש אמר מותרת בהנאה. מבארת הגמרא את טעם מחלוקתם. רבי יוחנן אמר אסורה בהנאה משום דלא ביטלה עובד כוכבים בפירוש, ולכן אף שנשתברה היא אסורה. וריש לקיש אמר מותרת בהנאה כי כשנשתברה ביטלה עובד כוכבים בליבו, דמימר אמר בליבו בתמיה, היא העבודה זרה את גופה לא מצלה, את עצמה אינה יכולה להציל כדי שלא תישבר. לדידי מצלה לי, האם אותי תוכל להציל? והרמב"ן הראב"ד והרדב"ז סוברים שגם אם לא ראינו שביטלה בפיו, אומר ריש לקיש שהיא מותרת בהנאה. מקשה הגמרא על רבי יוחנן ממשנתנו. איתי והקשה ריש לקיש לרבי יוחנן, שנינו ממשנתנו הקן של ציפורים שנמצא בראש האילן של הקדש, אין נהנים ממנו ואין מועלין, הנהנה ממנו לא מעל. אבל כן שבה השעירה בראש אילן של השעירה מותר בענה. יתיז יקה על הקן בקנה, במקל, כדי שיפול על הארץ ויהנה מעצי הקן. מהי כוונת המשנה? לאו, האם אין כוונתה? דהידבר מגופה. בקן הנעשה מעצי וענפי השעירה ששברה הציפור. והוא הדין גם שלא הציפור שברה את הענפים, אלא שהשתברו העצים מעצמם ולקחתם הציפור. דהיינו עבודת כוכבים שנשתברה מאליה בלא שביטלה עובד כוכבים בפירוש, וקטני כתבה המשנה יתיז בקנה. כלומר שכן מותר בענה, הנה מוכח. שעבודת כוכבים שנשתברה מאליה מותרת, וקשה על רבי יוחנן האוסר עבודת כוכבים שנשתברה מאליה. תרץ לו רבי יוחנן, לא, אין המשנה עוסקת שהציפור עשתה את הקן מעצי האשרה, אלא דאיתי הביאה הציפור עיצים המותרים בענה מעלמה, ממקום אחר בעולם. ומהם היא בנתה את קינה. חידשה המשנה שמותר ליהנות מהקן ולא גוזרים וחוששים שמה יבוא ליהנות גם מעצי גוף האילן האסור בענה. דוחה ריש לקיש את התירוץ הזה ומוכיח שהמשנה עוסקת שהקן נעשה מעצי האשרה. היא אחי, שואל ריש לקיש, אם לומר כן שהמשנה עוסקת בקן הנעשה מעיצים המותרים הבאים ממקום אחר? עמי של הקדש, אין נהנין ואין מועלין. מדוע ברישה של המשנה בקן שנמצא בראש אילן של הקדש שנין ושאין נהנין ואין מועלים? והרי כמו שקן שבראש אילן של השעירה הותר בענה ולא גזרו, ולא חששו שמה יבוא ויהנה, אף מהאילן עצמו, מהקנים שמחוברים לעץ שיעשו מהם הקן, כך גם בקן שבראש אילן של הקדש הדין נותן, שלא נגזור ויהיה מותר ליהנות מהקן עצמו שנעשה מעיצים המותרים הבאים מעלמה. אבל אם מדובר שהקן נעשה מגוף האילן כשיטת ריש לקיש, מובן החילוק בין אילן הקדש שאסור הקן בענה לשעירה שמותרת בענה, כי השעירה שנשתברה התבטלה, והקדש שנשבר לא מתבטל מקדושתו. אלא מזה שמשנתנו אוסרת ליהנות מכן שבאילן הקדש מוכח, שמדובר בכן הנעשה מעצי האילן של הקדש, והטעם שהנהנה מהקן לא מעל, זה משום שנעשה בגידולין הבאים לאחר מכאן, מענפים שגדלו לאחר שהאילן הוקדש, וכסבר סובר התנה של המשנה, אין מועלין בגידולין שגדלו לאחר שהוקדש האילן. אבל מכל מקום, היות והם עצי הקדש, הם אסורים בהנאה מדי רבנן. ואם כן, גם בסיפה של המשנה בקן שבראש השעירה, מדובר בקן שנעשה מענפי השעירה. אם כן, חוזרת הרוחה מזה שהקן מותר בהנאה, כי עבודת כוכבים שנשתברה מאליה מתבטלת. וקשה על רבי יוחנן הסובר שאינה מתבטלת. מביאה הגמרא ראיה נוספת שמשנתנו עוסקת באיתבר מגופה. מוסיפה הגמרא ומדייקת החינה ממסתברה, כך גם מסתבר שהסיפה של המשנה עוסקת שהקן נעשה מענפי השעירה. דאיסל כדאי תחימו לאל דעתך דאייתי מעל מה שהקן נעשה מעיצים מותרים שהביאה הציפור משאר העולם ולא מהעץ של השעירה? עמי יתיז, למה יפיל בקנה? לישקל מישקל, ייטול את הקן בידו בלי מקל. אלא מוכח שהקן נעשתה מעצי השעירה, ולכן גזרו חכמים שלא ייטול את הקן בידיים, שמה יבוא ויטול מעצי השעירה מחוברים אדומים לעצי הקן שנעשו מעצי השעירה. הנה מוכח כשיטת ריש לקיש, שעבודת כוכבים שנשתברה מאליה מתבטלת, ולכן אף שהקן נעשה מעצי השעירה הוא מותר בענה, וקשה על רבי יוחנן האוסר. מיישבת הגמרא את המשנה לשיטת רבי יוחנן ואומרת, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן לעולם יכולים לומר שהמשנה עוסקת בקן הנעשה מעיצים מותרים. דהייתי מעל מה שהביאה זאת הציפור מן העולם, ודין הקדש ודין השעירה שווים. וגם כן זה שלא נעשה מעצי השעירה וההקדש, הרי הוא אסור בהנאה, משום שגזרו וחששו שמה ייטול מהענפים המחוברים האסורים בהנאה. ואותם ענפים המחוברים להשעירה אסורים בהנאה גם לאחר שהתלשם מן השעירה. כי בדעת רבי יוחנן אנחנו עוסקים, והוא סובר שעבודת כוכבים שנשתברה מאליה אסורה. וזה דומה לנשתברה מאליה, כי אין כוונתו לבטלה, וגם כי ישראל אינו יכול לבטל עבודת כוכבים. ומה יתיז? מה כוונת המשנה מתיז שמשמע שהקן שבהשעירה מותר בהנאה? לא שיתיז את הקן, שכאמור הקן עצמו אסור בהנאה, אלא יתיז על גביו כדי שיפרחו האפרוחים ויצאו מהאילן. כי האפרוחים מותרים בהנאה, בין בהקדש ובין בהשעירה. ובעצם נקטה המשנה איסור הנאה מן הקן בהקדש, ויתר הנאה מן האפרוחים בהשעירה. וכדי ליטול את האפרוחים יתיז בקנה ולא יתלם בידיים, משום שיש לחשוש שמה יעלה על האילן האסור בהנאה. ולפי זה כן שנעשה מעצי השעירה אסור בהנאה, כיוון שעבודת כוכבים שנשתברה מאליה אסורה, הוא כשיטת רבי יוחנן. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל שבהשעירה, שהטעם שהגמרה באה ואמינה לא גזרה שמה יעלה באילן שאסור בהנאה, משום שבאה ואמינה בא להוריד את הקן ביחד עם האפרוחים, ולשם כך אין לו צורך לעלות על האילן, כי הוא יכול להורידו גם מבלי לעלות על האילן. אבל במסקנה שבא להוריד את האפרוחים בלא הקן, כיוון שהם נשמטים ובורחים מהקן, לכן צריך לעלות על גבי האילן כדי לקחתם, ויש לחשוש שישתמש באילן האסור בענה. לפי זה מתיישבות שתי ההוכחות שהוכיח ריש לקיש שמשנתנו מדברת בקן שנעשה מעצי ההקדש והשעירה, ולא בעיצים המותרים. ההוכחה הראשונה, מזה שכן באילן של הקדש אסור בענה נדחית, כי אסרו חכמים מחמת גזירה, שמה יחליף בקנים המחוברים באילן. וגם בקן שבהשעירה גזרו כן, ולא התירה המשנה בעשירה אלא את האפרוחים. ההוכחה השנייה מזה שלא התירה המשנה אלא התזה ולא נטילה בידיים, גם היא נדחית. כיוון שמדובר באפרוחים שלא נוח לתלם ללא הקן, אם נתיר לתלם בידיים, יש לחשוש שיעלה על האילן האסור בענה. הגמרא מחלקת בין אפרוחים לביצים. אמר לרבי יעקב לרבי ירמיה, אפרוחים, אם היו בקן אפרוחים, כאן וכאן, בין אם הקן נמצא על אילן של הקדש ובין אם הקן נמצא על אילן של השירה, מותרים. שכיוון שהאפרוחים גדולים ויכולים לעוף בעצמם, אין הם צריכים את האילן ואין לו אוסרם כמו האילן, ועל כך שנינו במשנה שיתיס בקנה כדי ליטול את האפרוחים המותרים. אבל ביצים הנמצאים בתוך הקן, כאן וכאן, בין באילן הקדש ובין בהשירה, אסורים. שכיוון שהם נשמרים על ידי האילן, גזרו חכמים שיהיה דינם כדין האילן. והתוסות מבארים שאדם חס על הביצים שמה ייפלו, ולכן חששו שמה יעלה על האילן לקחתם, ואסרום. אמר רבשי, אם האפרוחים צריכים עדיין לאימן, שהם קטנים ביותר, כביצים דמו, דינם כמו ביצים שגזרו עליהם שיעשרו בהנאה, כמו האילן. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף י' עמוד א'. משנתנו ממשיכה לבאר דיני מעילה בעצי הקדש. אומרת המשנה, הגזברים של הקדש שלקחו, שקנו עיצים מייר של חולין לעשות מהם קורות, מועלין בעיצים עצמם כיוון שראויים לקורות. ובפירוש המשניות לרמב״ם הוא מבאר שהכוונה, שמועלים בהם כיוון שדעת הגזבר להקדיש את כל אורך הקורה, כיוון שלפעמים יש צורך להשתמש בבניין בכל אורך הקורה. והמעיל יעקב אומר שהרמב״ם דייק כך משום שהמשנה כפלה מקדיש את העיצים מועלים בעיצים ולא כתבה שמועלים בהם. ולכן הוא מבאר שהכוונה שמועלים גם במה שנחתך מהם בשעת תיקונם. ואין מועלים לא בשיפוי, בנסורת הנופלת כשמנסרים את הקורה, ולא בנביאה, בעלי העיצים. והרעבד מבאר שעלים נקראים נביאה כיוון שהם נובלים. והרמב״ם בפירוש המשניות מבאר שהכוונה לחלק הקשה בעץ, שהוא כמין עיגול ודומה ליבלת שאינו ראוי לשום מלאכה. והדרך שהוא ניתז כשמנסרים את העץ, ולאחר שניתז, נשאר בעץ כמו גומה. אז כיוון שהגזברים כשקנו את העצים לצורך הקדש, לא הייתה כוונתם שיוקדש רק מה שצריך להקדש, והנסורת והעלים אין להקדש בהם צורך, אז לא מועלים בהם. זה לא דומה למה ששנינו במשנה לאל בדף י' ג' עמוד ב', שיחיד שיקדיש את כל החורש מועלים בכולו שהכל קדוש בו, וגם הענפים והנביאה. כיוון שהגזברים כוונתם לקנות ולהקדיש רק מה שצריך בשביל הקדש, ואין הם כיחיד שמקדיש את הכל. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. והעיר את הגמרא שכשבונים בניין לצורך הקדש, היו מקדישים אותו רק לאחר שנבנה, ולבסוף תקשה הגמרא על זה ממשנתנו. אמר שמואל, כשבונים בניין בשביל בדק הבית, בונים בחול, קונים את כל צורכי הבניין, כגון את הטיט והאבנים, ממאות חולין שהיו לובים או שהיו קונים בהקפה. ואחר כך כשנגמר הבניין, היו מקדישים את הבניין על ידי שהיו לוקחים ממאות הקדש, כסכום דמי כל הבניין וכסכום שכר האומנים שבנו את הבניין, ואומרים שתחול הקדושה שיש על המעות האלו על הבניין. ועל ידי כך היה הבניין מתקדש והמעות יוצאים לחולין, ופורעים בהם את הוצאות הבניין ואת שכר האומנים. והגמרא במסכת תמורה, דף למד א' עמוד ב', דורשת מהפסוק, ועשו לי מקדש לי משלי, שמעות שהקדישו לבדק הבית, מותר אף לשלם ממהם שכר לאומנים על עבודתם, ואינם קדושים רק כדי לקנות בהם עיצים ואבנים לבדק הבית. מה הטעם, מה הטעם שעשו כן? כיוון דמן, מי דמתנדב מעות, מי שמתנדב מעות לבדק הבית, מקדיש לו, מקדיש אותם מיד בשעה שהוא נודב אותם. ולכך, אם היו הגזברים משלמים למוכר על צורכי הבניין מיד בשעת קנייתם, היה המוכר מועל כשיהנה מן המעות, כיוון שכששילמו לו, אין לה קדושה שיש במעות על מה לחול. ותוסות בדיבור המתחיל בונים מבארים את העמו של שמואל שהיו בנים בחול, משום שהקדש לא מתחלל על מלאכה, ואם היו מקדישים את הצי ואבני הבניין קודם שבנו אותם, שהיו צריכים לבדות את כספי הקדש בשביל שכר האומנים, לא היה על מה לבדות, כיוון שהבניין כבר קדוש. לכך היו בונים בחול, ולבסוף מחללים על הבניין את שכר האבנים והעיצים ביחד עם שכר האומנים. ומהמעות המחוללים פרעו את שכר האומנים ואת שכר האבנים והעיצים. ואמר ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר הגזבר כך, תיכול התחללו קדושת המעות הבניין על הבניין שכבר בנוי, ואז יאיב להון לאומנים בשכרה, ניתן את המעות שהן כבר חולין לאומנים בשכר תרחתם, ואף ישלם למי שלבו מהם כסף כדי לקנות את צורכי הבניין. ודין זהו רק במעות שהתנדב יחיד לבדק הבית, אפילו אם מסרם לציבור שמקדיש אותם מיד כשמנדבם. אבל כשקונים ממעות הלשכה, יכולים לקנות גם בחולין, כיוון שלב בית דין מתנה על נדבת ציבור. ככה תוספות בדיבור המתחיל בונין. מקשה הגמרא על דברי שמואל ממשנה. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי שמואל, שנינו במשנה במסכת שקלים פרק ד' משנה ה'. מותר הקטורת, קטורת שקנו את סממניה ממעות שתרמו את הלשכה בשנה קודמת, והגיע ראש חודש ניסן וניתותר מקצתה. בכל יום היום מקטירים קטורת על גבי המזבח הפנימי, חצי מנה בבוקר וחצי מנה בין הארבעים. בתחילת כל שנה היו מפתמים שין סמכי תמנים עבור הקטורת של כל השנה, וקנו אותם אמהות שתרמו ללשכה באותה שנה. בסוף כל שנה היו נותרים כמה מנים מן הקטורת, כי שין סמכי מנים פיתמו עבור 365 ימי השנה לפי מניין ימות החמה, ומכיוון שאנחנו מונים למניין הלבנה, ניתותרו י' א' מנים יתירים שאותם היו מביאים בשנה מעוברת. את השלושה מנים הנוספים הביאו לצורך הקטורת של יום הכיפורים, שהיה הכהן הגדול נוטל מלוא חופניו ומקטיר בקודש הקודשים. ואומנם שיעור מלוא חופניו של הכהן הגדול אינו שלושה מנים אלא כחצי מנה, ולכן בסוף השנה ניתותר עוד כשני מנים וחצי. ובסך הכל בסוף כל שנה פשוטה נשארו כ-13 מנים וחצי. ושאלת המשנה, מה היו עושים בו בשני מנים וחצי שנשארו מהקטורת של יום הכיפורים? או שהמשנה שואלת מה היו עושים בו על י' מנים היתירים מן ה-365 מנים. ואין מותרה ראוי להקטרה, כיוון שבאה משקלי השנה הקודמת. והגמרא במסכת ראש השנה בדף זין עמוד א' דורשת מן הכתוב, זאת עולת חודש בחודשו, אמרה תורה חדש והווה לי קורבן מתרומה חדשה, והיינו שיקריבו את קורבנות הציבור של כל שנה, מתרומת הלשכה של אותה שנה, ולכן לא יכלו להקריב משקלי התרומה של השנה הקודמת. מה היו עושים בו כדי שיוכלו להקטירו? היו מפרישים ממנה ממותר הקטורת את שכר האומנים הבונים לבדק הבית, והיו מחללים אותה את מותר הקטורת שהפרישו לשכר האומנים על מעות חולין שיועדו לשכר האומנים, ומעות אלו נתחללו על ידי שחילל הגזבר את קדושתם על מה שהשביחו האומנים בבניין, ועל ידי חילול מותר הקטורת על מעות אלו יצא מותר הקטורת לחולין, והמעות חזרו ונתקדשו במקום הקטורת. ונותנים אותה את מותר הקטורת המחוללת לאומנים, לאותם אומנים של בדק הבית שפדו במעות שכרם את מותר הקטורת, וחוזרים ונוטלים, הגזבר חוזר וקונה אותה את מותר הקטורת מהם מתרומה חדשה, משקלי תרומת הלשכה של השנה החדשה, ועל ידי זה נמצא שמותר הקטורת בא ממעות תרומה חדשה ויכולים להקטירה בשנה החדשה. ונסביר את הדברים. המטרה של החילולים והפדיונות היא שהקדש רוצה לפדות את מותר הקטורת מהשנה הקודמת שאינה ראויה להיקרב בשנה החדשה. וכשרוצים להכשירה לשנה החדשה, יש היצא לפדותה שתיצא לחולין, ואז לחזור ולקנותה ממעות של תרומה חדשה. לצורך כך, הקדש צריך שיהיה לו מעות של חולין, שעליהם תעבור קדושת מותר הקטורת ותיצא לחולין, ויחזור ויקחנה ממעות התרומה החדשה. ולצורך זה, הקדש לוקח מעות הקדש שיש לו, ומחלל את קדושתו על השבח שהשביחו האומנים בבניין שבנו לבדק הבית, ומעות אלו מגיעים לאומנים בשכרם. אבל כיוון שאין שכירות משתלמת אלא לבסוף, הם ביד ההקדש, ובינתיים מחלל עליהם את קדושת מותר הקטורת, ועכשיו מותר הקטורת עומד להינתן לאומנים בשכרם. אלא שלוקח הגזבר מעות מתרומה חדשה וקונה בהם את מותר הקטורת, ובכך מכשירה לשנה הבאה, ומעות אלו יצאו לחולין וניתנים לאומנים. הרי לפנינו חמישה שלבים. א', חילול מעות הקדש על שבח האומנים, ועל ידי כך המעות מחוללים והשבח קדוש. ב', חילול מותר הקטורת על המעות המחוללים, ועל ידי כך המעות חוזרים ומתקדשים ומותר הקטורת חולין. ג', נתינת הקטורת לאומנים. ד', לקיחת מותר הקטורת משקלי תרומה חדשה, ועל ידי כך מותר הקטורת מתקדשת ונעשית כשירה להקרבה ושקלי תרומה החדשה מתחללים. ה', נתינת מעות אלו לאומנים תחת הקטורת. מקשה הגמרא עכשיו, ואם נסבור כדברי שמואל שאמר שכשבונים בניין להקדש בונים אותו כשהוא עדיין חול, ורק לאחר שהוא בנוי מקדישים את הבניין, עמי, מדוע צריכים לחלל את מותר הקטורת על המעות של האומנים ולחזור ולקנות אותם מהם? לחיילי הבניין נחלל את מותר הקטורת על הבניין עצמו, שהוא עדיין חול קודם שגמרו את בנייתו, ובשקלי תרומה חדשה ניקח את מותר הקטורת. אלא מוכח שבונים בקודש, ולכן מיד שקנו את האבנים והעצים בשביל הבניין, היו מקדישים אותם, וכן בכל יום היו מחללים מעות על השבח שהשביחו האומנים בבניין, ולא כדברי שמואל שאמר, בונים בחול, ואחר כך מקדישים. ותרץ את הגמרא דלא ייקה בניין. לא בנו הקדש בשנה הזו בניין, ולכן אין אפשרות לפדות את מותר הקטורת על הבניין. מקשה הגמרא, והמעות, המעות שמשלם הקדש לאומנים קטני, ומוכח שבנו באותה שנה בניין להקדש, אם לא כן לא היו צריכים לשלם שכר לאומנים. ותרץ את הגמרא שאכן בנו בניין להקדש, וגם היו בונים אותו בחול כדברי שמואל, אלא דלק הבניין כשיעור מעות. הבניין שבנו ההקדש אין בו את השווי שמגיע לאומנים בשכרם, ולכן לא יכולים לפדות את הקטורת על בניין שבנו באותה שנה. אבל בשכר האומנים היה כשיעור של הדמים של מותר הקטורת. בקשה הגמרא ואמר שמואל, הקדש ששווה מנה שחיללו על שווה פירוטה מחולל, והטעם שהוא מחולל כיוון שבהקדש אין דין הונאה, ומשום מכך טעות אין החילול בטל, משום שלא שייך טעות בהקדש, הרי אינו מוכר לחברו אלא לשמיים, ולא שייך טעות כלפי שמיים. ואם כן, אף שהבניין לא שווה בשווי של הקטורת, אפשר לחללו עליו. מדרץ את הגמרא, אני מי לדעי עבד. שמואל אמר את הדברים הללו רק בדיעבד, כלומר שאם כבר חילל שווה מנה על שווה פרוטה, הרי הוא מחולל. אבל לכתחילה, לא, לא מחללים שווה מנה על שווה פרוטה כדי שהקדש לא יפסיד. ולכך היו מחללים את מותר הקטורת על מעות האומנים בכל השווי שלהם. מביאה הגמרא טעם נוסף מדוע בונים להקדש בחול. רב פאפה אמר, היינו טעם הזה הטעם דבונים בחול כשבונים להקדש, כיוון שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. אמרי, אמרו חכמים, דילמה באי למסגה וזגה עליו, שמה הפועלים בשעת הבנייה ירצו לשבת וישבו על גבי האבנים שבונים שם. בהם, אי בנה בקוצ'ה, ואם בשעת הבנייה יהיו העיצים והאבנים קדושים, השתקח דקמייל בקוצ'ה. נמצא שמעלו בקודש, לכן תקנו שיקדישו אותם רק לאחר שיגמרו את הבנייה. מקשה הגמרא על רב פאפה ממשנתנו. תנן שנינו במשנתנו, הגזברים שלקחו את העיצים מיער של חולין לצורך הקדש, מועלים בהם, ואין מועלים לא בשיפוי, לא בנסורת, ולא בנביאה, ולא בעלים. והמים, מדוע העיצים קדושים ומועלים בהם? הכנה מלהביד שיעשו ויתקנו חכמים, שאף לאחר שיקנו אותם הגזברים לא יתקדשו, ויעבדו בהם בחול, ואחר כך יוקדשו. כיוון דאמרי, כיוון שאמרו וחששו, דדיל מבאי למסגה וזגה עליהון, שמה הפועל בשעת הבנייה ירצה לשבת, וישב על גבי העיצים שבונים בהם, וישתקח דקמועל, הפועל מועל בקודשים. תרץ את הגמרא אמר רב פאפה, אי בעיצים דמכאן ואילך, אחי נמי. אם היה מדובר בעיצים שדעתו להשתמש בהם לאחר זמן, אכן, יש לחשוש שמה ימעלו בהם ולא יתקדשו רק לבסוף. אלא כתנן במתניתין. מה שנאמר במשנה שמועלים בהם, בעיצים די יומי, כשכוונתו לבנותם באותו יום שקנה אותם, שאין לחשוש שמה ישב על גבם, כיוון שבונה בהם מיד. אדרן הלך ולת חטאת, אדרן הלך ולת חטאת, אדרן הלך ולת חטאת, בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה. את הפרק השלישי של מסכת מעילה, פרק שמסתיים, בסוף דף י' ד', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ופותחים את הפרק הרביעי במסכת מעילה, פרק ששמו קודשי מזבח, עם קריאת המשנה הראשונה. קודשי מזבח מצטרפים זה עם זה למעילה, ולחייב עליהם משום פיגול ונותר ותמה. קודשי בדק הבית מצטרפים זה עם זה. אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית מצטרפים זה עם זה למעילה. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק הרביעי במסכת מעילה בדף ט"ו עמוד א', וכאן אנו חותמים את תלמוד תורתנו בערב ראש השנה הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה לססנו לשמחה תשפ"א, לא לפני שנציג בפניכם תריסר שאלות לשינון סיכום וחזרה על שלושת הדפים שבסייעת הדשמי הגדולה למדנו. השאלה הראשונה על דף י' ב', דישון מזבח הפנימי, האם מותר בענה? שאלה שנייה, מדוע אם מונח אצל הדשן של המזבח הפנימי מועלים בו? שאלה שלישית, מניין ללמד שמניחים את דישון מזבח הפנימי אצל המזבח החיצון? שאלה רביעית, האם מועלים בתורים שלא הגיע זמנם או בני יונה שעבר זמנם? שאלה חמישית, מה דין דם שהוקז מבהמת קודשים ומדוע? שאלה שישית, מה דין חלב המוקדשים ומדוע? שאלה שביעית, הקדיש סדר איקן ונתמלאה הסבים, האם מועלים בהם? שאלה שמינית, באיזה אופן יכול ולד המעוסרת לנוק ממנה? שאלה תשיעית, מניין ללמד ש... פרה שדשה בשל הקדש לא תאכל מקרשיני הקדש. שאלה עשירית, אם יש בצלוחית שנותנים לתוכה את המים ממי השילוח יותר מג' לוגין, האם מועלים בהם ומדוע? שאלה 11, מניין לרבי עקיבא שניסוך המים בחג ומדאורייתא? והשאלה האחרונה, מה דינה של עבודה זרה שנשתברה מאליה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום החותם את שנת תשע"ט, ערב ראש השנה תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הענקית את שלושת הדפים במסכת מעילה, דפים י"ב, י"ג וי"ד. הדף להיום ערב ראש השנה תשפ"א, ושני הדפים לשני ימי ראש השנה הבאים עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה. אחי ורעי, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בשנת תשפ"א, תהא שנת פדות, תהא שנת פלאות, תהא שנת פירות. ביום רביעי, ג' בתשרי תשפ"א, צום גדליה תשפ"א, ונלמד בעזרת השם ובישועתו את דף ט"ו במסכת מעילה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה. לשנה טובה תקטיבו ותחתימו לאלתר לחיים טובים ולשלום. בספרן של צדיקים גמורים, נמליך את קודש הבריחו למלך עלינו, והוא יכוננו, ויברכנו, וישפיע שפע טוב, לשנה שכולה, ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ותשובה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, מהמלך הקדוש, חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות, שנה טובה ומתוקה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.